רדיו סול סיואייל, הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, מועברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל. מגשים חלום גדול ומזמין אתכם להיות חלק מהמסע המוזיקלי שלו. הופעת בכורה של האלבום ביחד ננצח, 14 בינואר בבית היוצר בנמל תל אביב. בואו להנות מערב מלא רגש ומוזיקה שנכנסת ללב. המשפט המבוים לבתי הספר התיכוניים על שם רון אביטל. האירוע החשוב ביותר למגמות משפטים בישראל. עם תיק אקטואלי ומרתק שנוגע בסוגיות של כולנו. תלמידים מכל הארץ מתמודדים באימות משפטי אמיתי מול שופטים אמיתיים. בהפקת עמותת קול נותן ורדיו סול. לפרטים נוספים על התחרות הגדולה בישראל ולתמיכה, כנסו לאתר גיב בק, תחרות המשפט המבוים.
אדוני השופט, אדוני השופט, קול נותן.
פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כי גדולה, יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
מאזינים לתוכנית מדברים מקומי, הסיפורים מאחורי החדשות בשרון, בהגשת דודי גליקו.
כן, ומה שלומכם? התגעגעתי למיקרופון. שבוע שעבר לא הייתי פה, אני כבר לא זוכר מה היה, אבל לא הייתי פה. אבל בכל מקרה, יש לנו שלושה סיפורים מאוד מעניינים היום. וקודם כל בואו נתחיל מהדבר החשוב ביותר. ככל הנראה נגמרה המלחמה, או חצי ממנה, לפחות הצפון חזר לשפיות. ואני זוכר את הימים הראשונים, לפני שנה פלוס, שבתי באולפן בראש העין, כמעט לבד, בחרדה גדולה, ואולי, אולי, אולי רואים את הסוף. אז עד שכל 101 החטופות, החטופים, לא יחזרו הביתה, כמובן שכלום לא נחשב, אבל אנחנו אולי בדרך לשם. יהיו אותנו היום דורון רפאלי, מייסד להקת הרם. מסתבר שטיפוף, טיפוף על גוף, או טיפוף בכלל זה לכל גיל. דורון יספר לנו מאיזה גיל אפשר ולמה. ויקטור כנפי, מנכ"ל ארגון הקבלנים שרון שומרון. אתם יודעים, מדברים על מצוקת עובדים באתרים. אז הוא מצא פתרון מאוד יצירתי, איך מגייסים ישראלים לענף הבנייה, אומנם מקצועות של פיקוח, הנדסה, אבל בכל זאת, מביאים ישראלים לאתרים. לא צריך להסתפק רק בסינים, או במולדבים, או בהודים, או בסריאנקים, או מאיפה שהם לא באים. ברעננה יש בשבועות האחרונים רחש בחש. אני חייב להגיד, כתושב רעננה ותיק, שאני מוצא את זה קצת רעש מוגזם. סגן ראש עיריית רעננה, שמואל וגמן, יספר לנו אם הרעש באמת מוגזם או לא, ומה הסיפור של בני עקיבא, ובית קפה בשבת, והאם רעננה משנה את פניה או שלא. אז הכל יהיה מיד אחרי השיר הנפלא של פלד, שביום שבת ראיתי את ההודעה, את ההופעה שלו, וגם הצטלמתי איתו, Tata We Made It.
עצוב מבפנים כי אצלי לא רואים בפרצוף מרגיש כמו ציפור בכלוב אני רק רוצה לעוף מכל הטירוף המחשבות כמו מערבולת לא עוזר לך להילחם הצלקות שלי כמו מדליה אני לא צריך שתרחם למה פתאום כולם חכמים גדולים ויועצים בשקט מדברים אבל ברגע האמת יושבים בשקט לא סומך על אחרים חושב כולם שמים לך רגל לא סומך כבר על עצמי מרגיש שאני חי בשקר לבד בחושך בכיתי מאות מרחיתי לאף אחד לא גיליתי שבליבי כואב בליבי כואב בליבי כואב בחוץ אני צוחק בפנים אני בוחד כי בליבי כואב בליבי כואב בחוץ אני מלבלב בפנים אני נופל לא 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 יכול להיות בין ארבע קירות זה לא מרגיש כמו בית אנשים שמחים הולכים לים למה רק אני שונא את הקיץ בואה בטיפות של הגשם הן מתנגשות בחלון אומרים החיים לפניך אבל זה מרגיש לי כמו יום אחרון עוד החלך וחזר בארון אין פתרון מצפון עד דרום שומע באוטו שירי דיכאון נושא עוד תפילה ליושב במרום בעיר שאהבתי אני מרגיש זר בין השכונות מרגישים את הפער במגדל יהיו עד שכונת המידר המזג שלי חם כי בלב שלי קר תביא לי סוכר הקפה שלי מר שוב אני שר על חלום שנשבר לא רוצה שתשתתפו לי בצער לבד בחושך בכיתי את הדמעות מרחיתי לאף אחד לא גיליתי שבליבי כואב בליבי כואב בליבי כואב בחוץ אני צוחק אני בוחד כי בליבי כואב בליבי כואב בחוץ אני מלבלב בפנים אני נופל
פספסתי בשיר וגם רעיין שלנו עדיין לא נהם, מיד יעלה לשידור אז עכשיו נשמע את Tata We Made It של פלד שוב פעם ברחנו, לא נורא גם דודו טס אותו
כל מה שבלב שלי זה חומר מעורבב
פחם וזהב, שמש וענן, שני וארגמן. את כל מה שבלב שלי אני אגיד לך, כל מה שבלב שלי בדמעה צלולה, בלי אף מילה. שמש וענן, שני וארגמן. אין בליבי עלייך דבר, רק הסבר, רק הסבר, רק הסבר, כמו אחת מעונות השנה. שבלב שלי אני אגיד לך, את כל מה שבלב שלי בדמעה צלולה, בלי אף מילה.
שלום דורון רפאלי, מה שלומך דורון?
אהלן, בסדר גמור, תודה רבה, מה שלומך?
אני מצוין, מצוין, מצוין. אז אני אציג אותך, דורון רפאלי, אתה המייסד של תררם או שאתה...
אני המייסד של תררם, וגם המייסדת.
וגם המייסדת של תררם. אז בואו קצת, בואו תזכיר לנו, כדי התררם היו תקופות בשנות התחילת שנות ה-2000, שזה נחשב כמי שלא ידע מה זה תררם, לא ידע מחייו. אבל קצת עבר זמן מאז, בוא תזכיר לנו מה זה תררם, איך זה נולד, הרעיון בכלל, ולמה אתם עושים רעש?
אוקיי, אז בגדול תררם, כן, הוקמה בשנת 97, כשבט של מתופפים, להקה של נגני כלי הקשה, זה התחיל בבית ספר רימון כאנסמבל, שבו השתתפו הרבה אנשים שהם היום כוכבים גדולים, בזמנו היה דין דין אבי והיו כל מיני אנשים שהם גם היו זמרים, אבל הם אברהם טל אפילו ועוד כמה חבר'ה גדולים וטובים, ובאיזשהו שלב זה הפך להיות פשוט שילוב של אומנויות, כאילו הכנסתי לתוך הטיפוף גם תנועה וגם כל מיני אתה יודע, אלמנטים של במה, מסכים, לדים, קפוארה, תיאטרון בשלב מסוים. הפכנו ב-2005 המותג תררם קיד, שבעצם עובד עד היום. בקיצור, יש הרבה מאוד שלוחות וסעיפים ושיתופי פעולה עם כל מיני אומנים. התארחנו במופע של עומר אדם, עשינו כמה מופעים גדולים איתו, עם שרית חדד, עם you name it, כאילו, עם אומנים בחול. זה כל הזמן ככה מתגלגל ומחדש את עצמו, כי יש בו בתררם הזה...
זה נשמע כאילו כמו קסם, כאילו זה משהו שיצירה שלא עוצרת אף פעם, זה לא שכתבת שיר, אבל אתה עכשיו מנגן אותו ברצף, לא יודע, משהו היה להיט עד יומך האחרון של הפנסיה והתמלוגים, אתה יוצר כל הזמן.
אני יוצר כל הזמן, אבל יש לי שאלה אליך.
כן.
הלב שלך עכשיו פועם?
הלב שלי פועם, כן.
פועם. אז כמוך, תתפלא, יש עוד אנשים בעולם הזה, ומי שליבו לא פועם, לא איתנו, נכון?
נכון.
זאת אומרת, אני עכשיו יוצא מתוך הנחת יסוד שכל מי שיש לו לב פועם, מחובר למכונת קצב 24 שעות.
באמת שאני מסכים איתך 100%, בתוך חובב מוזיקה גדול, כן.
וזה בעצם, זה הסוד, זה הסוד. תררה מתחברת ישר לקצב הלב, ומשם אנחנו פועלים. כל היצירה נובעת משם, ולכן זה אף פעם לא מפסיק להיות רלוונטי. כי זה, זה תמיד, אין, 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 אין רגע בלי קצב. אתה מבין? זה, זה, זה פשוט, כשאנחנו מצליחים לסמכרן את כל הלבבות בקהל, אז זה מרגש. וזה מרגש וריגש אנשים בעשרות מדינות, הופענו בכל העולם. בשנה האחרונה קצת פחות מן הסתם, בגלל הנסיבות והסיטואציה הקשוחה. היינו צריכים לבטל. למרות שבספטמבר האחרון הספקנו לעשות שתי יציאות גליחות מאוד טובות לחול. הופענו בסרדיניה וביוון.
והרכב הלהקה משתנה כל הזמן? הוא דינמי?
לא כל כך. זה די גרעין, די קבוע ויציב כבר, אפשר להגיד, לפחות בעשור האחרון. אבל אני חושב שאנחנו, השיחה הזאת
היא... מיד הגיע למה שהיה השבוע.
בא בעקבות, כן, משהו חדש שקורה פה, איזה רוח חזקה שנושבת.
אבל יש לי עוד שאלה לפני קצת, שנכין את זה, אתם יושבים בעצם בהוד השרון, זה הבית שלכם, נכון?
כן, כן, אנחנו יושבים בהוד השרון, אני גר בהוד השרון, והמשרד שלנו בהוד השרון, וגם הסטודיו.
וגם הסטודיו, וזה בחירה ככה לצאת מתל אביב, או שפשוט, אתה יודע, בגיל מסוים אתה אומר, לא בא לי לנסוע, אני רוצה לחיות בנוחות שלי.
גם וגם, אתה יודע, התעייפתי מתל אביב, היינו בתל אביב, היינו בנמל, מה שנקרא רידינג 3, היה, לפני שהוא הפך להיות כזה מקום, הוא היה, היה נקרא תיאטרון על הירקון. ושם אנחנו התאמנו, ועיריית תל אביב קצת תמכה ועזרה לנו, עד שאתה יודע, הכסף השתלט שם, ו... ואיפשר היה, לא היה, אתה יודע, היינו סופרים את הדקות, כל דקה $1,000, אתה יודע, בצחוק, כן, אבל זה אי אפשר להיות במקום הזה. זה...
יפה, והשבוע היה לכם מופע מיוחד בהוד השרון, בוא תספר עליו, איך נולד הרעיון, מי בעצם מופיע?
וואו, אז תראה, אנחנו מופיעים באופן קבוע ורצוף, תררם, הלהקה, במועדון גריי ובזפה. זה מה שאנחנו עושים, פחות או יותר, פעם בחודש, כל פעם בעיר אחרת. ואחת ההופעות, לפני שנה פלוס, הייתה בחורה בשם ורדית, שיש לה מקצוע משלה וקריירה משלה, ובת 50 פלוס, שבאה אחרי ההופעה בריגוש עצום ואמרה לי, כזה אני רוצה, אני רוצה להשתתף, אני רוצה לתופף, אני רוצה לרקוד איתכם. אני, זה אומרת, תראי, בלהקה עצמה זה קצת פחות מדהים, כי באמת אפילו אני, כן, כבר כמעט ולא מופיע. רוב החבר'ה הם בני 20 פלוס, אוקיי? נושקים ל-30. וזה צריך גם להיות בכושר, וגם זה איזשהו מראה אחיד. וגם אנרגיה של אנשים צעירים. זה פחות או יותר הקאסט של תררם היום. אז אמרתי, אבל אפשר לעשות איזו קבוצה של אנשים קצת יותר מבוגרים. אז אמרה, אין בעיה, אני דואגת לזה, תגיד לי כמה אנשים... וכתובת של הסטודיו, אני מתייצבת. שבוע הבא, קבענו. וזה מה שקרה. היא פשוט ארגנה קבוצה של 10 חבר'ה. וחלקם בני 60 פלוס רובם. והתחלנו. חוג כזה. מה זה תררם? איך מתופפים על הגוף? איך מתופפים עם הקלות? מה זה הכלים? מה זה הווייב? מה זה המוזיקה? ולאט, לאט, לאט, זה התחיל לקבל איזה ציוויון של כמו להקה. זה לקח חודשים... אבל היה לנו מאוד כיף, אנחנו צוחקים הרבה, אנחנו, זה מאוד משחרר, זה מאוד מחדד את החושים, גם את הקורדינציה, גם את החשיבה, גם את המוזיקליות, גם את היציבה, גם, זה גם כושר. זה פשוט עשה נפלאות לאנשים. אנשים שהגיעו לקבוצה פשוט, אני ראיתי את זה מול העיניים, ראיתי אותם צומחים.
זה אנשים שהייתה להם נגיעה למוזיקה או לריקוד?
לא, רובם לא. לרובם ממש לא.
אתה אומר שבעצם מעבר לכישרון, אתה אומר, כל אחד יכול, כמו שאמרת, מתחברים לקצב הלב ומתחילים לזוז.
כן, אבל צריך להבין את זה, ולהבין את זה לעומק, וזה לוקח קצת זמן, וכל אחד בקצב שלו, אבל מבינים שהמהות נמצאת בתוכנו. של 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 כל הדבר הזה. זה היות ולא מדובר ב, אתה יודע, לנגן בהרמוניות ואקורדים וכל מיני דברים כאלה, אז באמת כמה שיותר לפשט את זה ולהתחבר לקצב הלב, לקצב הפנימי, מי שמצליח הוא הכוכב הגדול של 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 השפה הזאת, של התחום הזה.
אז בתספר על הופעה, על השיא שהיה השבוע.
אז כן, זה היה מופע מדהים, והופענו במרכז אומנויות הבמה בהוד השרון, וזה היה בעצם, אני חושב שזה המופע שסגר את חודש האזרח הוותיק, חודש ותיקים, והיו בקהל ותיקים, אבל הוותיקים האלה היו שובבים מאוד, תקשיב, עם כל הקהל שיתף פעולה. כולם מחאו כפיים איתנו בקצב, יש הרבה הפעלות. במופע הזה באים לעבוד, מי ש... זה לא...
אי אפשר לרדם מאחורה?
זה לא פסיבי, כן, אף אחד לא נרדם, הם עמדו, הם תופפו על הגוף, הם רקדו, הם שאגו, זה היה מקסים, ותתפלא, אבל יש ביקוש למופע הזה, אנחנו נמשיך, אנחנו... נמשיך להופיע לא רק בפני ותיקים. זה די פלא. אתה רואה אנשים שאתה רואה שהם לא מהתחום, והם לא, אתה יודע, בדיוק ספורטאים.
אתה עברת את גיל 20 כמוני, נכון?
מה זה?
עברת את גיל 20 כבר, נכון? גם את גיל 30 אני מניח.
תכפיל.
אז אני מכפלות יותר גבוהות כבר. אבל כל הזמן שאתה מרגיש צעיר, אתה צעיר. וכל הזמן שאתה מרגיש חי, אתה חי.
נכון, נכון.
שלום שני, מה הגיל הכרונולוגי?
יש גם דברים שצריך לעשות, כאילו, בהחלט, ההרגשה הזאת, אבל היא באה ביחד עם עשייה. אתה יודע, יש אנשים שמחזיקים את המכונה הזאת המופלאה, שזה גוף האדם, ומצאתי שטיפוף על הגוף גם מאיר בעין, וגם באלף, האמת, כל מיני ספוטים, משחרר כאבים. יש משהו בזה באמת, באמת קסום. ואני, אני, אני, אני עוד בעצמי מתרגש מה... זה פעם ראשונה שאני עושה את זה, עם אנשים מבוגרים.
וחיות, עם אנשים ששומעים את הרעיון או לא רוצים להצטרף, יש איזושהי קבוצה חדשה שנפתחת?
נפתחה כבר קבוצה שנייה. נפתחה כבר קבוצה שנייה, יש בה קצת מקום, אז אם מישהו מעוניין, אז שיצור איתי קשר. דורון רפאלי באינסטגרם או פייסבוק, תגיעו אליי בעברית, דורון רפאלי. ואני לא חושב שאני אפתח קבוצה שלישית, זה קצת, זה אינטנסיבי, וזה מאוד מחייב ומאתגר, ואני רוצה להיות שם בעצמי. אנחנו עובדים בימי שישי בצהריים בדרך כלל, בסטודיו מאחורי קניון שרונים. יאללה, וולקאם, תבואו, דברו איתי.
אז דורון רפאלי, לטיפוף אין גיל, והקצב שלנו זה קצב הלב, נכון?
חד משמעית.
יש דופק, אנחנו חיים.
בדיוק כך, בדיוק כך.
תודה רבה דורון, ואני אגיע לך לתופעות בשמחה. תודה רבה.
בכיף, אני רוצה כבר בהזדמנות זו להזמין, אנחנו אמנם לא בהוד השרון, אבל בעיר השכנה הרצליה, בשבת הקרובה.
בשבת הקרובה, איפה?
בזאפה הרצליה.
זאפה הרצליה,
מופע צהריים.
מעולה.
יאללה, בואו, זה כאילו, זה המופע שהתניע את כל הדברים שסיפרתי לך, אז זה המופע הגדול והמרכזי.
אז תררם ביום שישי, מופע צהריים בזאפה, מי שרוצה כרטיסים...
לא, שבת.
סליחה.
שבת 30 לנובמבר,
תררם מופיעים בזאפה הרצליה, יש עוד כמה כרטיסים בודדים, אז תסתערו עליהם, כי חבל לא לחיות כל רגע. דורון רפאלי, תודה רבה.
תודה לך, תודה רבה.
ביי ביי.
התעוררתי מחובק עם שטגה, לבחור כמוני זו לא עיר מקלטקה. דפוק אבל עושה להם טוב כמו עיר מקפלן. מה שלומי זה כמו לשאול מה יש חדש בנטפליקס. יותר מדי מסע כדי לשאת, אבא לעבד קשה להשתלב במטריקס. אני פי שלוש כדי לשאת. שוב יצאתי לא מובן, אוף מוזר, לא נורא, עוד אולם, עוד מופע, עוד סדרה, עוד אולפן, עוד קטנה, עוד שולחן, לא סוגש, לא הוחזן. הגעתי לקצה, ויש הרבה ימים את מבקשת הסבר, ויש את לפעמים שוואלה יש לי הסבר, מה שבטוח זה שאין לי לב ספר, וכדאי לשים לב אליו כשהוא אומר
שלום לויקטור כנפי, מנכ"ל ארגון הקבלנים שרון שומרון. מה נשמע ויקטור?
שלום דודי, מה שלומך?
בסדר גמור. אני יכול להחזיר אותך...
שלום לך, למאזינים ולצופים כמובן, כן.
אני יכול להחזיר אותך, אני לא יודע כמה שנים אחורה, אני לא רוצה להסגיר את הגיל הצעיר שלך, אבל היית קצין בצבא המון המון שנים, גם בלבנון שירתת. מה הבשורה לסיום המלחמה עשתה לך השבוע? או על הפסקת האש, או על ההפוגה?
אתה יודע שאני לא, כרגע לא בפוזיציה של איש צבא, נכון? היינו בצבא ויש לנו פינה חמה.
אתה יודע, איש צבא תמיד נשאר איש צבא.
כן, אנחנו משתדלים שלא. אנחנו כבר בקו הבא של החיים, אבל בהחלט, בהחלט, תשמע, אני, כל מה שיביא לאיזושהי רגיעה, גם לאנשי המילואים, גם למשפחות, לכולנו, קצת רוגע, אחרי תקופה ארוכה של קורונה ושל... במלחמה, קצת רוגע יחסי, כי עדיין, אתה יודע, שעדיין חזיתות נוספות וחטופים, יש מה, נאחל שישובו הביתה במהרה, ובאמת שקצת, אתה יודע, רוגע למדינה הזו, לכולנו.
מגיע לנו, אבל אתה יודע, עם כל האסונות והצרות, גם נולדים פתרונות יצירתיים, והשבוע פרסמתם שיש לכם שיתוף פעולה מאוד מעניין, ארגון הקבלנים עם אוניברסיטת אריאל.
כן, תראה, זה שיתוף פעולה שהוא בעצם לא חדש, אבל הוא מקבל תוקף בתקופה הזאת. אנחנו כארגון הקבלנים מחפשים כל הזמן פתרונות לכוח אדם, ובתקופה הזו במיוחד זה קיבל משנה תוקף. השת"פ הזה בעצם, שת"פ שאנחנו מדברים עליו עם אוניברסיטת אריאל, עם המכללה לבניין באוניברסיטת אריאל, זה שת"פ שהוא חדש ישן. אנחנו לפני כמה שנים, וכארבע שנים, יצאנו ביוזמה של שיתוף פעולה עם שתי מכללות, מכללת תל חי, שכולנו יודעים כרגע מה הסטטוס שלה, ואוניברסיטת אריאל, מכללה לבניין. השיתוף פעולה הזה באמת ערך תקופה, והוא נגדע בגלל הקורונה והמלחמה, פשוט הוא נפסק לשתקופה מסוימת, וכרגע אנחנו כמובן רוצים לחדש אותו בשתי המכללות האלה, כי אנחנו מחפשים מקורות כוח אדם ושיתופי פעולה, במיוחד עם האקדמיה. וכרגע תל חי, אנחנו כמובן צריכים לקחת את הזמן ולהתאושש ולהתרגל מחדש, ועם אוניברסיטת אריאל חידשנו את שיתוף הפעולה. אז ככה שזה שיתוף פעולה חדש ישן, ובעצם אתה יודע, דודי, באוניברסיטת אריאל, במכללות האלה, יש פוטנציאל אדיר. הרי היום אנחנו, עם כל מצוקת כוח האדם בענף הבנייה, אתה יודע, הפלסטינאים לא נכנסים, הם בסגר, בגלל המלחמה. יש מתבססים, אנחנו מתבססים על עובדים זרים, הודים, סרילנקים, והעובדים הסינים שהיו מאז ומתמיד באתרים, אבל יש מצוקה קשה מאוד בכוח אדם, ואנחנו חפשים כל דרך להגדיל את כוח אדם בענף הבנייה, וזה אחד המקורות המצוינים. תשמע, יש, אם אני אגיד לך שבאוניברסיטת אריאל יש במכללה לבניין כ-500 סטודנטים.
באיזה מקצועות?
הנדסאים.
הנדסאים כולם?
הנדסאים, כן. אני מדבר גם, הם הנדסאים, לומדים, זה הכשרה של הנדסאים, שהם כעבור שלוש שנים יוצאים לשוק, ובהחלט צמאים לעבוד בענף, כי בסך הכל לזה הם הלכו ללמוד, כדי להיות הנדסאים ולעבוד בענף, זה הנדסי בניין. וצריך לעשות את החיבור הזה בין אנחנו שאנחנו צריכים את כוח האדם, לבין האקדמיה שבעצם מכשירה את כוח האדם, וזאת הייתה מטרת הפגישה, וזה בעצם, וזה מטרת היוזמה, וזה בעצם win-win. זה מצב של win-win.
עכשיו בוא נלך לצד השני, וכמה קבלנים עצמאים לקלוט כוח אדם צעיר, כי הם יגידו לעצמת לעזוב עד שאני אכשיר אותו, עד שאני אלמד אותו, או שהגישה שלהם היא גישה של תביאו לי אנשים טובים ואני כבר אלמד אותם. כי יש הבדל בין האקדמיה לבין הפרקטיקה לבין השטח, זה לא אותו דבר.
אבל היום אנחנו כל כך צמאים לכוח אדם. לפני מספר חודשים החלה יוזמה של הקרן לעידוד ענף הבנייה להכשרה של כ-2,000 עובדים ישראלים לענף. 2,000, אם הייתי אומר לך 2,000 עובדים לפני תקופה, לפני המלחמה, היית אומר לי, מה זה 2,000? זה כלום, זה טיפה בים. לעומת מעל 100,000 עובדים שצריך בענף הבנייה. אבל היום כל עובד, כל ידיים עובדות, הן חשובות, ואנחנו מחזרים אחר כל יד עובדת לענף הבנייה. וכל מקורות כוח האדם האפשריים. ולכן, מתוך כך, הקרן לעידוד ענף הבנייה, לפני מספר חודשים יצאה ביוזמה, כמו שאמרתי, להכשרה של 2,000 עובדים ישראלים, ואנחנו מנסים דרך שיתוף הפעולה עם המכללות, במקרה הזה אוניברסיטת אריאל, לגייס אלינו את מקורות כוח האדם האלה. ואתה שואל אותי עד כמה הקבלנים, הקבלנים צמאים מאוד לכוח אדם. בתקופות אחרות היה קבלן אומר לך, אני רוצה מישהו שהוא כבר עם ניסיון, שיכול להשתלב בחברת הבנייה.
היום
רק תביא, אני אכשיר אותו, אני אמן אותו, אני אגדל אותו אצלי בחברה, ואתה יודע מה? מסתבר שבעיתות כאלה, באמת כבר, באמת זה דבר שניתן לעשות, אתה עוקף מישהו, העיקר שבאמת יהיה לו רצון ומוטיבציה לעבוד בענף, וניתן לקדם אותו ולהכשיר אותו, ואף אחד פה לא מתפנק, אף אחד בתקופה הזאת לא מתפנק, אי אפשר להתפנק.
גם רמות השכר, מחסית רמות השכר גבוהות, זה לא... שכר מכובד, אוקיי, וקריירה גם, כי, אתה יודע, אני גם מדבר עם קבלן אחד או שניים פעם בשבוע, ואתה יודע, התקופה הזו הייתה תקופה מאוד 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 מאתגרת, כי מצד אחד יש צבר של פרויקטים שצריכים להתבצע, מצד שני, גם סביבת ריבית גבוהה, גם מלחמה, גם חוסר בעובדים, גם חוסר ודאות, הקפיאו את מצב, זה פה מצב של חוסר מאוד מאוד גדול, ואנחנו מצפים עכשיו, בתקווה שבאמת המלחמה הסתיימה, מצפים לאיזשהו, לא אגיד פיצוץ, אבל גל צמיחה מטורף, הענף יכול לתמוך בביקושים.
נשמע, דודי, מי כמוך בקי בענף ומכיר את הדברים לפני ולפנים, אתה יודע בדיוק מה קורה. תראה, אני רוצה לומר לך, התקופה הזאת היא תקופה שהיא תחלוף, אני מניח שהיא תחלוף. היא תקופה לא פשוטה, אבל היא תחלוף גם לאט לאט. אנחנו מסתגלים לעבוד עם מה שיש, והעובדים ההודים, הסרילנקים, העובדים הזרים שהגיעו לארץ, ככל שבהתחלה הם, העבודה שלהם היא עבודה לא כמו העובד הסיני או העובד הפלסטיני, אבל לאט לאט מתחילים לאמן אותם ולהכשיר אותם, ועוד מעט אלה יהיו עובדים מיומנים ועובדים טובים, ואתה יודע מה? זה מה יש, זה מה יש, עם זה אנחנו צריכים לעבוד. עכשיו תראה, אנחנו במסגרת שיתוף הפעולה הזה עם האקדמיה, אנחנו בעצם רוצים להשיג כמה מטרות, ופה אני חייב לציין, באמת לתת קרדיט למנהלת המכללה, דוקטור יוכבד פנחסי אדיב, שנרתמה לעניין, והיא מבינה את הפוטנציאל שיש לשני הצדדים, ובהחלט משתף איתנו פעולה יחד עם תומר בדני, מנהל מחלקת בניין באוניברסיטה. אנחנו, השטאפ, הוא יהיה בכמה מישורים, והוא יהיה דומה כמובן, הוא דומה כמובן גם מכללת תל חי, ברגע ש... ואני מאחל למכללת תל חי שבאמת ככל ש... כמה שיותר מהר שתחזור לשגרה, ונוכל להמשיך את שיתוף פעולה גם איתם. בכל אופן, שיתוף פעולה הזה הוא כולל גם הכשרות מקצועיות שאנחנו צריכים אותן. אנחנו צריכים הכשרות לעובדים שלנו. יש אומנם מכללות נוספות, אבל פה זה מכללה שהיא נמצאת קרוב לבית, באריאל, ואנחנו בהחלט זקוקים להכשרות גם לעובדים בחברות הבנייה, ויש כאן רצון משותף לעשות קורסים והכשרות לעובדי הבניין, גם מטעמה, גם מטעם המכלל הבניין באריאל, וזה מצוין, בתחומים של מנהלי עבודה לבניין ולתשתיות, ועוזרי בטיחות, נאמני בטיחות.
יש מקצועות, אומרים שיש מקצועות שנכחדים מהעולם, אבל ענף בנייה לא רק שהוא לא נכחד מהעולם, אלא הוא דורש עוד ועוד ועוד ועוד. אז מישהו באמת מסתכל על עתיד, גם תעסוקתי וגם התפתחות, גם טכנולוגית, גם פרנסה יציבה, אז זאת אומרת שענף הבנייה מחכה לכם, לכל הצעירים שמתלבטים במה לעשות, יש פה עבודה.
אתה יודע מה, אני רוצה להגיד לך משהו על העניין הזה, שכביכול ענף הבנייה נחשב לואו-טק, אני רוצה להגיד לך שאנחנו מתחילים, איך אנחנו נגיד את זה בפועל, להייטק את הענף, לעשות אותו ענף הייטקי, אנחנו מחפשים כל הזמן טכנולוגיות בנייה מתקדמות כדי להעלות את הענף, אין שום סיבה חלקים גדולים בענף לעשות אותם מתקדמים, טכנולוגיה מתקדמת, וזאת המגמה וזה מה שאנחנו עושים, ויש הרבה אנשים טובים ויצירתיים שחושבים על העניין הזה כל הזמן ומפתחים דברים חדשים וטכנולוגיות חדשות. סתם לדוגמה, הפעלה של המנוף לא באמצעות מנופי על המנוף, אלא למטה באמצעות, הפעלה באמצעות מסכים.
אין סיבה, אם מטיסים מלטים לקצה השני אלה אלפי קילומטרים שיעשו עבודה, אז גם מנוף יכול להיות מופעל מהקרקע.
נכון, בהחלט, ועוד דוגמאות כאלה. זאת אומרת, לא, לאט לאט ניקח זמן, אבל אנחנו עוסקים בזה כל הזמן, ובהחלט זה יבוא לידי ביטוי גם בהמשך. דבר נוסף שאלת על נושא של הקבלנים שמוכנים לקלוט, אנחנו, הסטודנטים האלה שהם הנדסאים, שהמוטיבציה שלהם היא לעבוד בענף הבנייה, כי לזה הם מוכשרים, ואני אדבר רק מחלקת הבניין, אלה, בשנה השנייה שלהם הם עושים פרקטיקום, זאת אומרת סטאז' בחברות הבנייה, ופה אנחנו פותחים את דלתות החברות לסטאז' לסטודנטים האלה. זה דבר מצוין, שגם מבחינת החברות הבנייה זה עוד תוספת כוח אדם מוכשר מהאקדמיה, שבהחלט יכול לעשות סטאז' בחברות הבנייה, וזה יוסיף לשני הצדדים.
אוקיי, אז בוא נקווה באמת שהימים הטובים לפנינו, כי הימים השנה פלוס האחרונים היו שחורים בהחלט. ויקטור כנפי, מנכ"ל ארגון לקבלנים שרון שומרון, תודה רבה על הרעיון.
תודה רבה.
ותמשיכו לתמוך במשק. להתראות ויקטור.
תודה אדוני.
ביי ביי.
שכל העולם פה יישרף, את השכונה לא עוזב, מסתובב עם הנגינה בלב. יאו,
יאו, לא עוזב את השכונה, פה אני נשאר, חי באותה פינה, באותה כיכר, כל הבלגן, לא שוכח את העיקר, תעשה כבוד לאמא, תן לה נשיקה, תן פוסה, נכד של סבא מוסה, חם כמו סם פוסה, שרשרת מהבורסה, עם הבת של פוסה, מקבל מוזה, בידי מהפוסה, חושב מחוץ לקופסה, במנחמיה, או בפלורנטין, זוכר את כל המקומות שגידלו אותי, לא צריך את ניו יורק, לא רוצה ברלין, רק לראות את המשחק פצח גרעינים, החיים יפים עם כפכפים שלוש פסים, אומרים שפה קשה, אבל הכל יחסי, אספתי חוויות ולא אספתי נכסים, נדבקתי לשכונה כמו אבק על הטריסים.
וואלה כחיים קשים, מחפש לאן לפנות, למה אנשים רעים, תנו לבן אדם לחיות, שכל העולם פה יסרב, את השכונה לא עוזר, מסתובב עם הנגינה בלב.
כל בניין מתעורר, הזכירות בית מלון, שמדברים איתי הלב, אין שום היגיון, פלט זה עברת שצמח מהבטון, ריח של ירוק מכל החלונות, אנשים פה לא מבטאים על חלומות, אצלנו זה דרך חיים, אצלם זה טרנד, החיים שלי מרצדס, כי אצלי הכל בנז, וזה עושה לי אור ברווז, שמכונית עוברת, שמה בסים בבגש, במקולת של הדודו, תוך איזה מיג'ל ארגז, יעקב מהשוק שמר לי חניה בגז, לא אכפת לי מה כולם אומרים, פינה קטנה בעיר של חטאים, שמרת עליי מאנשים רעים, אני שלך לעולמים.
וואלה כחיים קשים, מחפש לאן לפנות, למה אנשים רעים, תנו לבן אדם לחיות, שכל העולם פה יצרם, את השכונה לא עוזר, מסתובב מנגינה מלא.
זה היה פלט עם, וואו, עם לירן אמרם. ועכשיו, מה נשים? יגאל בשן, ומיד יהיה שמואל וגמן ברעיון.
כאן השמיים הם שלי, כאן אני מרגיש כמו שאני, רוצה לחיות, רוצה להיות, בין התקוות שמשתנות, כאן השמיים הם שלי. כאן סיפרתי את סיפור חיי, כאן אני נושם את אוהביי. להתאכזב, להתעצב ולנצח כל כאב, כאן סיפרתי את סיפור חיי. רק השמיים מעליי יודעים קצת לפניי, לאיזה בוקר חם, לאיזה בוקר קר נתעורר מחר. רק השמיים מעליי שומרים עלייך ועליי, ובגללם אני ומתחתם אני עדיין שם.
שלום לשמואל וגמן, ראש, סגן ראש עיריית רעננה, מה שלומך?
שלום דודי, מה שלומך?
מבולבל.
קדימה.
קדימה, תראה. בשבוע שעבר שלחו לי את הודעה עם זמני שבת חיי שרה, ואני רואה שבשבת בארבע ועשרה יש איזה אחד, שמואל וגמן, מכיר?
שמעתי.
הוא דיבר על מודל אוטופי של חיים יחד דתיים וחילונים ברעננה, בפני הקהל הדתי ברעננה, אבל אתה בכלל אמור להיות אנטי דתי, לא? ככה אמרו לי. ככה
כתבו. לגמרי, אז בוא אני מבדל אותך עוד יותר.
כן.
הפרסום היה של בית הכנסת שאני חבר פה.
אוקיי.
בית הכנסת אורתודוקסי ברעננה.
אוקיי.
שבין מנחה לערבית בשבת, מזמין כל פעם חבר אחר מקהילה לדבר. בשבת שעברה, שבת חיי שרה, באמת הזמין אותי לדבר בפני חברי בית הכנסת. וזה אולי היופי של הדבר. אתה יכול להיות גם אדם, גם ברוב הדמוקרטי. גם סגן ראש מטעם הרוב הדמוקרטי, לעמוד בראש הרשימה, וגם להיות אדם שחבר בבית כנסת ברעננה.
וגם להיות חילוני וגם ללכת לבית כנסת.
אתה יודע, פה אנחנו נכנסים לשאלה רחבה יותר, מי הוא חילוני, מי הוא יהודי, מי הוא אורתודוק.
שאלה מצוינת, כי יש כמה סוגיות ש... אתה יודע, אני רענני ותיק ממך, לא הרבה, ב-20 שנה בערך, אבל אתה יודע, אני תמיד חייתי ברעננה של... חיים ביחד, דתיים חילונים, שכנים דתיים, שכנים חילונים, נוסעים בשבת, הרוב העיר סגורה, ופתאום יש ככה כל תקופה מסוימת, כל כמה שנים איזו הצפה כזאת, וגל של, והרשתות חברתיות בכלל, מהדהדות את זה. אז האם מטרת הרוב הדמוקרטי להפוך את רעננה לעיר פריצות וחופשי לכל דבר?
אני חושב שמטרת הרוב הדמוקרטי, זה קורא חזקור שהרוב הדמוקרטי זכה בבחירות האחרונות בהישג חסר תקדים, שאף רשימה ברעננה מעולם לא קיבלה. שבעה מושבים במועצת העיר, יותר משליש מתושבים ברעננה, נמלך ברחוב כל אדם שלישי בעיר, שם בקלפי פתק של רוב הדמוקרטי. והביע אמירה ברורה, אנחנו מעולם לא הסתרנו את עמדותינו. אנחנו רשימה שדוגלת ואומרת מהיום הראשון, אנחנו דוגלים בחיים משותפים, בחיים שכולם חיים ביחד, אחד עם השני, לא אחד על חשבון השני. והאידיליה מבחינתנו, ואם היית בא לבית הכנסת, לא לדרשה, להצעה שעשיתי לקהילה, האוטופיה היא שקהילות יכולות, צריכות, וכבר זה היום, אם נמטרד את כל הרעשים מסביב, חיות יחד, וצריך לראות, וזה האתגר, וזו החובה שלנו כנבחרי הציבור, כמי שנבחר למועצת העיר ולהנהגת העיר, לייצר מקום שבו כל הקהילות חיות יחד, וזה מה שאנחנו עושים.
אוקיי, אז מוכן לנטרל מוקשים?
יאללה, קדימה.
קדימה. מוקש ראשון חורב.
כן.
הרי אתם התנגדתם לחורב, הטענה הייתה שאתם מתנגדים בכלל לחינוך חרדי ברעננה. אבל יחד עם המשנה לראש העיר מאיר גרידיש, מצאתם פתרון לתיכון חורב לבנות, ואפלה ופלה, יש כאלה שלא מוצאים חיים ביניהם מהפתרונות.
אז בואו רגע נעשים כמה דברים לדייק, כי גם האמת לפעמים היא חשובה.
היא גם אלטרנטיבה, כן.
אמרנו לאורך כל הדרך, אנחנו אומרים גם היום בצורה ברורה, וגם כשהנשאל אמת בצורה ברורה, אמרנו גם במהלך הקמפיין, אנחנו לא נגד חינוך משום, מכל סוג שהוא. כל אחד וכל אחת ברעננה זכאים לחנך את הילדים שם לפי שיטתם, לפי אורח חיים, לפי אמונתם. אנחנו תקפנו את נושא ההקצאה שהייתה באזור התעשייה, באזור שבו עתידה להיבנות תחנת המטרו. אמרנו זו הקצאה רעה. א', אף ילד לא צריך להיות באזור התעשייה, ב', אזור המטרו צריך להיות מוקדש. לשטחים ציבוריים, לצרכי תחבורה ולתחנה ותחבורה ציבורית. אמרנו, ההקצה שם היא הקצה פשוט רע, ואנחנו נפעל, וכמו שעשינו, ניתנו את ההקצה הזו, ובאותה נשימה, אנחנו אומרים, אנחנו מחויבים, למצוא פתרון לכל אחד מילדי רעננה. וגם פה אנשים טיפה מופתעים, כי יש לנו שיתפות נהדרת, יחד עם ראש העיר, עם חיים ברוידה, יחד עם המשנה לראש העיר, מי גידיש, אנחנו יושבים בצורה עניינית, אומרים איך מוצאים פתרונות לכל אחד ואחד מילדי רעננה, ולפלא ופלא, שבאים בידיים נקיות, בגישה לתפיסתית, גישה ליברלית, שרואה את האחר, רואה את האחר, מכירה במורכבות ובשונות, שכל אחד בקהילה, מכל אחד מהגוונים, אפשר למצוא פתרונות. מצאנו פתרון לבית הספר חורב לתיכון בנות, ובלי נדר, נמצא גם פתרון לשאר, גם לבית ספר היסודי, ולראות כל אחד מהזרנים בעיר שצריך פתרון.
אוקיי. אז זה המוקש הראשון. המוקש השני...
אבל זה לא מוקש, רגע, דודי, אתה קורא לזה מוקש.
לא, אני קורא לזה מוקש, לא ברמה, אני מסכים איתך, אני חושב שזה היה חיוני למצוא פתרון לחורב.
אני אגיד לך, אני מהנדס. כן, זה תופס עכשיו, אני הייטקיס, יושב במשרד שלי בתל אביב, סמנכ"ל בחברת הייטק. החיים שלי בהייטק לימדו אותי דבר אחד, או כמה דברים. אחד מהם, באגים לא נעלמים. בעיות שאתה לא תוקף, אתה לא פותר אותם בתוכנה, הן לעולם לא נעלמות. עכשיו, לאורך שנים ניסו לטטל, להתעלם מבעיות, אם אתה לא פותר בעיה. אתה לא פותר אותה בצורה אמיתית, זה נקרא באנגלית root code. אם אתה לא פותר אותה מהשורש, היא תנשך אותך. אנחנו באים לבעיה, אנחנו אומרים, בוא נדע מה הבעיות, מה הצרכים, מתוך גישה ליברלית, שרואה את הצרכים של כולם. אני חושב, היופי שאנחנו מגיעים איתו ברוב הדמוקרטי, ושוב יחד עם מאיר גרידיש, יחד עם ראש העיר, ופותרים את הבעיות בצורה הוגנת.
אוקיי. אז א', אני שמח שבאז נפטרה. הסוגיה השנייה שהרעידה את רענן...
היא עוד לא כולה נפטרה, אבל היא תיפטר.
היא בדרך. אם נפטרתם את בעיית גן הילדים נפטרה, בעיית התיכון נפטרה, יש בעיית בספר היסודי, שגם שם אני מניח שיש פתרון שיהיה מקובל על כולם. ובאופן כללי, כאילו, איזון משאבים ברענן. הילדים שלי גדלו במרכז העיר, אבל מה לעשות? אם בתי הספר החילונים מתמעטים ואוכלוסייה דתית מתרבה, אז אולי צריך לעשות איזה איזונים מסוימים. אני לא אכנס כרגע לשיבוצים של איפה. הנושא השני שעורר
מחלוקת... רגע, אתה פה רמסת משהו, אני אומר תודה כאן בצורה ברורה. אין שום כוונה ושום רצון ולא יסגר שום בית ספר ממלכתי. כל אחד יקבל את התשובה, את המענים שהוא צריך, ולא חשבון אחר. לא יסגר ברעננה שום בית ספר ממלכתי, שזה יהיה ברור ולא מובלע באיזשהו רמז כלשהו.
לא, אז אני לא הבלעתי את הרמז, אבל חשוב שהבהרת את הנושא הזה. אבל צריך להיות איזונים.
הייתי שגעשו ארוחות, הבית ספר ברטוב, לא יסגר ולא כל בית ספר ממלכתי אחר.
אוקיי, טוב, אני לא אכנס לשיבוצים שלי את העניינים שלי לטפל בהם, אני בטוח תמצאו פתרון. הנושא השני הוא הנושא של מכרז בית הקפה בשכונת נווה זמר, מה שהיה בית קפה סשה. ואני חייב להגיד שגם כאדם חילוני, קצת צרם לי המכרז שהוא חייב לפתוח בשבת. למה לא הותרתם את הברירה האם לפתוח בשבת בידי הזכיין?
דודי, כמה מבתי העסק ברעננה סגורים בשבת?
דודי, יותר קל לספור כמה פתוחים.
באחוזים, תגיד לי, לא יודע אם אתה פוגע.
אני מניח שיותר מ-95% סגורים בשבת.
אני לא יודע, 95% בוא נסגור 90%, אתה יודע מה? לך עשו לכולה, 80%.
בוא, אתה
יודע, נשאר עם ה-90.
יותר מ-90% סגורים.
נשאר עם ה-90. מה אחוז האוכלוסייה ברעננה שהיא לא שומרת שבת?
אני מניח שמעל ה-60%.
כן, מעל 70% לפי הסקרים שיש ואתה ניתוחים. זאת אומרת, 70% מהאוכלוסייה, רק 10% מבתי עסק פתוחים, או בתי קפה פתוחים לזורות בשבת. אז אנחנו באים ואנחנו אומרים גם כאן, בצורה נקייה. תקראי, מה הצורך של הציבור? הצורך של הציבור, הציבור החילוני, שהוא מכבד מאוד את הציבור המאמין, את הציבור ששומר שבת, אבל גם לציבור שלא שומר שבת, מגיע פתרונות בשבת. אנחנו מסתכלים, אנחנו מאזנים את הצרכים, אנחנו במקום שבו יש איזשהו קשל, אנחנו תפקיד שלנו, וכמו בעניין חורב, ותכף נדבר גם עניין בני עקיבא, וכל נושא שתעלה, התשובה תהיה אחת. אנחנו מסתכלים על הבעיה, מנסים להגיע בידיים נקיות ולהגיד מה צורך הציבור, מה האיזונים הנכונים, וגם הסיפור של הקפה בספורטק, וגם פה לפעמים, גם העובדות חשובות וגם האמת יש למקום. בשכונת נווה זמר, יש שם במרחק של 100-200 מטר, 2, 3, 4, 5 בתי עסק, מתוכם 2 בתי קפה עם כשרות. לעומת זאת, ילך בשבת בבוקר, נער קפה בנווה זמר שפתוח בשבת. יצא לך להיות שם?
אני עובר שם בהליכות שלי, אז כן.
9 בבוקר, אתה נעשה עם את השולחן פנוי, מפוצץ. עכשיו, גם זה דרך אגב עלה בשיחה בבית כנסת בשבת האחרונה. מה אתם חברים? אתם יודעים שאני בא פה בשבתות, והעונג שבת שלי לפעמים זה לבוא לבית כנסת, והעונג שבת שלי באותה מידה, ושחלקים רחבים מאוד, 70% מאוכלוסייה, לפעמים ללכת לבית קפה. אגב, אתה יודע מה החלק, אנשים לא יגידו, מה החלק שאנשים מאוד אוהבים ביום שבת בבית כנסת?
הקידוש.
הקידוש, כן. הקידוש.
נכון.
הוא אומר, חברים, למה יש פה בית כנסת פחות? יש לנו קידוש, יש לנו את הבית קפה שלנו פתוח בשבת. אז למה לציבור האחר עשו שלו את העונג שבת שלו לשבת, לאכול ולשתות משהו?
אבל אני אגיד לך משהו. התחושה שאני מניח שהיא נוצרה חלקה מבעלה אמיתית וחלקה אולי מאינטרסים פוליטיים, התחושה של חלק מהציבור הדתי, כאילו יש פה מהלכים מאוד משמעותיים, אם נזכיר גם את פתיחת התחבורה הציבורית בשבת, נעים בסופש, התחושה הייתה שנעשו המון מהלכים בזמן מאוד קצר שמפרים את האיזון. אתה מודע לתחושה הזאת?
כן, אני מודע. ואני מדבר, ואני לא מעט עם ציבורים, וכאילו מזמינים אותי קהילות דתיות, וגם דרכך, כל מי שרוצה לארגן את הציבור, את המניין שלו, אני נפגש עם לא מעט רבנים ואנשי ציבור דתיים, ואני מראה להם את הדברים, ולפעמים שמדברים, ואתה שומע את הצד השני, במקרה זה הצד החילוני אולי, שומע מה מפריע לו, ולמה הוא עושה את הדברים. אני חושב שמעל אני לא יכול, אולי אצבע אחת יכול למנות את האנשים שאחרי שיחה אמרו, אתה יודע, אתה לא צודק. הוא בא אומרים, אני לא הבנתי את זה. זה באמת מפריע לכם. אני לא מוצא לכם לך תוצאות הבחירות. מעל שליש מהתושבים ברענה הצביעו לרוב הדמוקרטי, שבמפורש, אנשים רצו להביע משהו. אני רוצה לספר לך משהו. אני נשוי לפסיכולוגית. אשתי פסיכולוגית. אני מספר את לפעמים מגיעים זוגות לחדר הטיפולים, לטיפול יחד, ואחד מבני הזוג אומר שהגבר האישה אומר, אני לא מבין למה אני פה. אני פשוט לא מבין למה אני פה. מה היה לך או לך רע? ואז אומר הבן זוג השני, אתה פשוט לא הקשבת. אתה לא הבנת שלא טוב לי. ואם אני משליך את זה לתוצאות הבחירות, אני מציע לכולם להקשיב. כי זה הציבור הדתי. הייתה פה אמירה ברורה של הציבור הליברלי, גם לא לחיוני, כי יש שם גם לא מעט מצביעים דתיים, שאמרו, האיזון פה לא נכון. וחסר פה ברענן אורך חיים ליברלי, וכדאי להקשיב לזה. במועצת העיר, היום הציבור הליברלי הוא כמעט 40-50% מחברי המועצה, ויש כאן אמירה ברורה שצריך להקשיב לה. אני חושב שאנחנו עושים את הדברים דווקא בניגוד למה שאתה אומר, בצורה מדודה, בצורה מאוזנת, בצורה
שרואה את האחר. אני רק הבאתי תחושה שאני מקבל מהחברים מהציבור. לא הבאתי את העמדה האישית שלי בנושא, אבל אני חושב שיש...
כן, אני אומר, אבל יש פה, גם פה, אולי נדבר גם אחרי זה על בני עקיבא, אני מותח קו בין הסיפור של בני עקיבא לסיפור של הספורטק. יש פה אינטרסים זרים. אני אומר בכוונה, יש פה אינטרסים זרים שבאים ללבות אש וריב בתוך העיר. והתפקיד שלי, אני חושב שאנחנו עושים בעבודה מאוד טובה יחד עם ראש העיר, ויחד עם מייל גלידיש ועוד שותפים בקואליציה, לא לתת יד לקיצוניים, לא ללבות את הריבים, לא לחרחי ריב, מדון, לבוא, למצוא בעיה, ולפתור אותה בצורה אורגנת ונקייה שרואה את כולם, מצד אחד, ומצד שני. אני אומר בצורה ברורה, אני לא, חלילה לא מסתיר ולא מתבייש. תחבורה ציבורית בשבת, בצורך חברתי, שאני שמח שיהיה צריך מתקן פאבל הזה, מקומות בילוי שפתוחים בשבת ולא מפרים לציבור שכן שומר שבת בצורך חברתי ומגיע לאנשים וזה חובתנו לדאוג להם. הרי למה נבחרנו? נבחרנו בדיוק, אנשים אמרו אנחנו צריכים שתדאגו לנו לאורך החיים שלנו.
אוקיי. עכשיו בוא נדבר על בני עקיבא. השבוע הייתה פסיקה של בית המשפט, שלנו גם כמה דקות. פסיקה של בית המשפט אחרי מאבק ארוך, שאני חייב להגיד לך שאני מאשים את המנהיגים עוד לפני שאתם נכנסים לתמונה, אם מדבר עליך, על רוב הדמוקרטי או על מי גרידיש, כי הנושא של בני עקיבא כבר שנה לפני, יותר משנה, היה ברור שהולך להיות שם בעיה, שהבניין הולך למחירה או מגרש הולך למחירה, ובכל זאת לא נעשו פעלות אקטיביות עד שהבא רוכש, ועשה פעולה מאוד אגרסיבית, אבל הוא רצה לממש את הרכוש שלו. ואתה פעלת יחד עם חברי מועצה נוספים כדי לשנות את את הגזירה.
קודם כל, לגבי מה שהיה בעבר, אני לא מסתכל מה אחרים פעלו כך או אחרת, זה לא האופי שלי. אני, כשמגיע אליי בעיה, מגיע אתגר, אני נעמד מולו ומנסה לפתור אותו. וככה גם בבני עקיבא. אייף הסתרת איתו שוב פעם את גרידיש, שיש לנו שותפות טובה. ושים לב, מי שפתר פה נכנס לעומק הלובי הקורה זה מאיר גרידיש ואני. לא הילדים שלי, ולא הילדים שלו הולכים בבני עקיבא. ולמרות זאת אנחנו דואגים להם בצורה הכי טובה שאנחנו מסוגלים. וזה שוב פעם, זה של המהות של הקואליציה ומועצת העיר בפורמט הנוכחי בקדנציה הזו, שיתוף פעולה למען צורכי הציבור כולו. ואני שמח מאוד, נעמדנו לצד התנועה, אני בקשר הדוק מאוד וקרוב מאוד עם מזכ"ל התנועה, עם ההורים פה ברעננה, ואנחנו עושים כל מה שאפשר כדי לדאוג להם. א', אני שמח על הפסיקה שהחזירו אותם לפעילות בקן, בתוך הסניף, סליחה, כן, זה בצד השני, שהחזירו אותם לתוך הסניף, ומחדשים את הפעילות, ואנחנו נמשיך לדאוג להם עד שנגיע לפתרון, או מול הרוכש, או שעירייה תצטרך לדאוג להם לפתרון אחר בעיר.
אוקיי. אז שמואל וגמן, הרגעת את חשותיהם של התושבים הדתיים ברעננה. רעננה ממשיכה להיות עיר עם חיים ביחד, עם שותפות בין הקהילות.
אני חושב שמה שלי, המסר החשוב הוא, שקודם כל זה הרוח שלנו, של הרוב הדמוקרטי, שלי, שמואל וגמן, כסגן ראש העיר, ויחד עם הנהגת העיר, עם ראש העיר ועם מייר גלידיש, וכל מי שנמצא כרגע מוביל את העיר, אנחנו מחפשים פתרונות בצורה אורגנת, שנותנת מענה לכולם. אנחנו לא מתעלמים מבעיות, אנחנו פותרים אותם. ולפעמים זה לא נעים לאחרים, כי הדברים משתנים, ויפתחו דברים בשבת, ותהיה תחבורה ציבורית בשבת מצד אחד, ויהיה מקום לחורב מצד שני, ויהיה מקום לבני עקיבא מצד שלישי, וכל אחד יוכל לחיות פה בעיר את החיים שלו כמו שהוא רוצה, יחד עם כל עוד הוא יכבד את האחר, כי זה המהות של חברה ליברלית, דמוקרטית, שוויונית, בשביל זה אנחנו כאן.
שמואל וגמן, סגן ראש עיריית רעננה, תודה רבה לך ושתהיה לנו שבת שלום.
תודה, שבת שלום.
ותודה לכם שהזמנתם לדברים מקומי, ואנחנו נהיה פה גם בשבוע שעבר. להתראות, ביי ביי.